אנחנו את פרק ט"ו ראינו קצת בפעם הקודמת ביחס למהלך של י"ג י"ד, אבל נחזור אליו עכשיו כי נדמה לי שפרק ט"ו הוא בעיקר הקדמה לפרק ט"ז. זאת אומרת, לא רק הקדמה באלמה אלא הוא סיכום כל המהלך כדי להבין למה צריך את פרק ט"ז. כבר אמרנו שהספר מחולק לכאורה לפי שמיניות. השמיניה הראשונה עסקה יותר במצוות, השמיניה הנוכחית עוסקת יותר בתורה, וסיעה של השמיניה הזאת או של שתי השמיניות יהיה בפרק ט"ז בסוגיה של תורה מן השמיים. כדי להבין עד כמה תורה מן השמיים מהותית לנו המושג הזה, גם הגדרת המושג הזה, אז מגיע פרק ט"ו. אני אחזור רגע ליסודות של פרק ט"ו כדי להזכיר לנו את הדברים. המהר"ל הביא את הגמרא מסנהדרין שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הוא הביא שישה מקרים, המשנה שישה מקרים שאין חלק לעולם הבא, אין תחיית המתים ואין תורה מן השמיים ואפיקורס. רבי עקיבא הוסיף שני דברים, הקורא בספרים חיצוניים והלוחש על המכה, רבי שאול הוסיף את ההוגה את השם בעתיותיו. המהר"ל תמה מאוד ששלושת הדברים הראשונים אמרנו זה יסודות העולם, זה כנגד שלושה עיקרי אמונה של ספר העיקרים שהמהר"ל דבק בשיטתו. אז אין תורה מן השמיים זה התורה עצמה, ואפיקורס זה אין מציאות השם, ואין תחיית המתים זה חוסר אמון באדם, בגוף, בשכר ועונש, בהשגחה. אבל איך יכול להיות שהכניסו כאן למשנה דברים מסוימים, נקודתיים, כמו אדם שקורא בספרים חיצוניים? כך פתח המהר"ל את ביאורו על הפרק הזה. ונדמה שבעצם המשנה הזאת, כפי שהמהר"ל מבין אותה, היא סיכום לכל המהלך של המהר"ל עד כה, מתחילת הספר, רק עם הערה שחסר משהו אחד. כי נדמה, אולי נתחיל לדברים יותר פשוטים, נדמה שכשרבי עקיבא מדבר על שתי בעיות של קורא בספרים חיצוניים ולוחש על המכה, הוא מתכוון בעצם לשתי בעיות שאנחנו פגשנו במהלך הספר. קורא בספרים חיצוניים זה בעצם הפילוסופים, והלוחש על המכה ואומר כל המחלה ששאתי מפעם לשים עליך, כן יש שם רופאיך, הכוונה מי שלוקח את התורה לשימושים טכניים נקודתיים נמוכים במציאות, שזה מה שמראה להתמודד איתו בפרק ו'. אז כבר כאן נרמז לנו בעצם שהמהר"ל מבין שהמשנה הזאת, הוא הביא אותה כאן עכשיו כי היא סיכום למהלך שלו. לפי זה תכף נרחיב את הדבר, נמשיך את הסבר הפשוט הזה. אבא שאול אומר, אף ההוגה את השם באותיותיו, זה באופן פשוט מתמודד עם פרק י"ג, ששם למדנו שאסור לעסוק בפנימיות של הדבר, אלא צריך לעסוק בלבוש שלו. להגות את השם באותיותיו זה לשכוח שיש לבוש ולהחזיק את הספר התורה ערום, להחזיק את שם השם ערום בלי הכיסוי, שאנחנו כידוע משתמשים בכיסוי לשם השם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, שלא מזכירים את השם אלא רק בצורתו החלקית, להיעלם, להיעלם, כמו שאומרת הגמרא בקידושין. אז נדמה שהמהר"ל מבין שהמשנה הזאת היא טומנת בחובה את השיטה העקרונית שחשף בפנינו המהר"ל פה במהלך הספר ביחס לתורה ומצוות, ביחס לנותן תורה ומקבל תורה, לקרי אמונת ישראל, ויחד עם זה את נקודות הכשל המהותיות שעלות להיווצר שאנחנו עסוקים בבניין עולם התורה. אז לכן המהר"ל חשף פה שוב את שלושת עיקרי האמונה ומתוך כך את הבעיות. אז כדי להבין את זה טוב, אולי נזכר רגע איך בנוי הספר עד כה. אחרי ההקדמה שעסקה בנותן התורה, תכף נחזור אליה, אז אמרנו ששלושת הפרקים הראשונים זה פרקי היסוד של הספר, שהמהר"ל חוזר על היסודות שם הרבה מאוד פעמים. שלושה צדדים בתכלית האדם, בתכלית הבריאה בכלל, תכלית האדם בתוך המציאות, שהצד הראשון זה יותר מצד העירייה, מהמציאות עצמה איך היא מסודרת ובנויה, ברורה ומסודרת לגמרי, והאדם הוא רק צריך לרומם אותה לאיזו מדרגה אחרת שעדיין לא נחשפנו אליה. והפרק השני הציג לנו צד קצת הפוך, שבעצם המציאות היא מאוד 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 חסרה, כל הזמן צריך לעסוק בלהשלים אותה. הפרק השלישי חשף לנו את הקשר בין שני הדברים הללו, שהמציאות מצד החומרי שלה היא אכן מסודרת, מצד הרוחני עם טביעת האדם בה הוא מרגיש בה חיסרון עצום, אבל שזאת בדיוק הייתה מגמת הבריאה, להוריד את האינסוף לתוך המציאות של הסוף ורומם את כל המציאות עד למדרגת השלמות שלה. אחר כך בפרקים ד' ו-ה' המהר"ל עבר לסוגיית המצוות והסביר לאור ההבנה הזאת של תכלית האדם למה צריך ריבוי מצוות, למה צריך בכלל מצוות לא תעשה ועשה פרק ד', ולמה צריך ריבוי מצוות בפרק ה'. מתוך כך בפרקים ו' עד ח' המהר"ל עסק במערכה על המצוות, על מטרת המצוות, מגמת המצוות, טעמי המצוות, שם עסק המהר"ל באריכות במהלך הזה, שגם שם הוא חזר לסודות הראשונים. בפרק ט' המהר"ל עבר לסוגיית התורה, כי פרק ט' ראינו שהוא פרק של מעבר קצת, ופרק ט' הוא התחיל לברר לנו את סוגיית שלושת עיקרי האמונה הללו, שיש נותן לתורה, יש תורה ויש מקבל תורה. בפרק י' הוא ברר שכל תורה זה בניין של היחס לתורה, קודם כל של יראת שמיים. י' וי' ב' הלכו והתבררו הצדדים המופלאים שיש בתורה, שלושת הצדדים של הצורה, הנבדלות והתליטאי, הישרות שיש בתורה. בפרקים י' ג' וי' ד' עסקנו באיך אני כלומד התורה, לומד נכון את התורה כדי להתחבר כל הצדדים העמוקים הללו. איך אני כלומד התורה, לומד נכון את התורה כדי שנצליח להתחבר לכל הצדדים העמוקים שיש בתורה. שווינו בין שלושת הנקודות של פרקים י' י' ב' לשלושת הנקודות של י' ג' י' ד', להראות איך זה מקביל לזה. י' ד'. נדמה שפרק ט' ו' המהר"ל כהכנה לפרק ט' ז' מסכם לנו את כל המהלך הזה, ומברר לנו בעצם את על גבי עיקרי האמונה, על גבי שלושת עיקרי האמונה, את אותם טעויות יסודיות. אז הטעות הראשונה היא היחס לתורה ולמצוות. כן, זה הטעות של הלוחש על המכה. מי שחושב שמצוות הן לא גזרות אלוהיות, ותורה היא לא איזו אמירה אלוהית, אלא זה ירידה מטה-מטה לשימושים נמוכים וטכניים, בין אם זה באדם עצמו, בין אם זה במציאות. ואחר כך, מפרק ת' המהר"ל התחיל להתעסק באריכות רבה עם הפילוסופים, והתמודד עם האנשים הללו שהם קוראים בספרים החיצוניים, וכתוצאה מזה מעוותים עליהם את כל החוכמה ומתעלמים מן התורה. אז בעצם ברבי עקיבא יש פה שתי טעויות עקרוניות. אחד, זה מי שלא מבין נכון את היחס בכלל תורה ומצוות, ושתיים, זה מי שמתעלם מתורה ומצוות ומנסה ללכת בדרך עקיפה של ספרים חיצוניים. בעצם המהר"ל רמז לזה, אם אתם זוכרים, בתחילת פרק ו', המהר"ל אמר שיש לו שתי שאלות. בתחילת פרק ו', כשהוא התחיל הראשונה לדבר על הפילוסופים, שם בעצם הוא מתחיל להתמודד עם הטעויות, עם ההבנות הלא נכונות, אחרי פרקים הראשונים שבררו את סוגיות היסוד, אז בפרק ו' המהר"ל התחיל לעסוק עם הטעויות, אז הוא אמר, יש שתי שאלות יש לי. שאלה הראשונה זה מה יועיל מעשה הגשמי אל הנפש, שאלה שנייה, זה מצד המצוות, איך המצוות יכולות בכלל להועיל, למראה לא תכונות טובות בנפש האדם, וכל מיני מצוות מוזרות. מצוות שעטנז, וכי לזרעים, ומצוות שחיטה מן הצוואר ומן העורף, מה התועלת לכל זה. בפרקים ו' ז' ח' עונה על השאלה השנייה, של מה הטעם של כל המצוות. בפרק ט', כשהוא התחיל את פרק ט', הוא אמר, טוב, נשארה השאלה הראשונה, אחר שנתברך הדברים אלו, נביא עוד השאלה הראשונה, צריך עוד לענות על השאלה הראשונה של פרק ו'. ועכשיו הוא מתחיל להתמודד בעצם עם התפיסה הפילוסופית בעריכות עד פרק י"ב לפחות. זאת אומרת, נדמה שהמהר"ל מבין שפרקים ו' עד ח' זה טעות אחת. זה אלו שמשתמשים, מורידים את המצוות רק לצרכים טכניים, שאני מבין שיש מצוות שהן תכונות טובות בנפש האדם, וזה עוזר פה בעולם, אבל מה עם המצוות הלא מובנות? זה בעצם כוונתו של רבי עקיבא, של מי שאין לו חלק לעולם הבא, שלוחש על המכה. בפרק ט' הוא מתחיל לעשות מהלך שני של הפילוסופים הללו, עכשיו זו השאלה הראשונה של פרק ו' שעוד לא ענינו עליה, נענה עליה עכשיו בעריכות, זה אלה שקוראים בספרים חיצוניים, בכלל עוקפים את התורה בכל מיני דרכים משלהם. וכשהוא הגיע לפרק י' ג' הוא בעצם התחיל לברר עוד ברור, נכון, הוא התחיל לברר בזה הפרק נבאר לך כי אותם שחשבו כיתרון החומות החיצוניות על התורה וכו', אז הוא מתחיל להסביר לך איך ניגשים אל התורה נכון, וזה טעות יותר פנימית אולי, ההוגה את השם באותיותיו, זה הטעות שאבא שאול מוסיף כאן במשנה. זאת אומרת, שלושת הטעויות הללו של המשנה מסכמות לנו שלושת היחידות של הטעויות. ובדחי טעות ראשונה ביחס להבנת המצוות ופעולתם בעולם. תת עד י' ב' טעות שנייה, כל תפיסה פילוסופית, השכל הפילוסופי מול השכל של תורה. ובפרק דין י' ד' הוא נכנס יותר פנים על היחס הלא נכון אל התורה של ההוגה את השם באותיותיו. אלה שלושת הטעויות. כנגד זה יש גם שלושה עיקרי האמונה שעליהם הכל מושתת. איך שהתחילה המשנה, מי אין לו חלק לעולם הבא, תחיית המתים, תורה מן השמיים ואפיקורס. איפה על זה דיבר המהר"ל באריכות? אז נדמה שמי שאמר שאין תחיית המתים, זה בעצם הפרקים הראשונים של הספר. הפרקים הראשונים של הספר עסקו בעצם בתכלית האדם בבריאה. הרי בסוף, בתוך כל תכלית הבריאה, האדם הוא המרכז, כך הוא התחיל בפרק א', עם שיר פרק ב', ופרק ג', אם אתם זוכרים, בכלל פרק ג', התחיל במילה האדם. זאת אומרת, הנושא בסוף הוא לא רק תכלית הבריאה, אלא תכלית האדם בתוך הבריאה. איך האדם פועל בבריאה? האדם הוא קיבל את ריבוי המצוות, האדם הוא המרכז. אז את העיקרון הזה העריך לנו מאוד מאוד המהר"ל בעניינו של האדם, החיבור בין הנשמה לבין הגוף. אז זה העיקרון של מי שמצד האדם התחתון, תחיית המתים, שזה כמו שמסביר המהר"ל באריכות והמקבל. את העיקרון של האפיקורס, אני חושב שהסביר המהר"ל באריכות בהקדמה. כי כל מה שעסקה הקדמה, היא עסקה בעובדה שיש נותן תורה. אני לא לומד תורה. אני מתחבר לנותן התורה. בסדר? יותר מאשר התורה, אז קודם כל למדנו שיש נותן תורה, מה היחס הנכון לנותן התורה, כל היחס שלי לעולם התורה הוא תלוי בדבר הזה. אבל יש נקודה אחת שבעצם עדיין לא התבררה כמו שצריך בספר. נדמה לי שלכן הסיכום מופיע כאן בפרק ט"ו ולא אחרי פרק ט"ז, כדי להבליט לנו שלמרות שאנחנו עסוקים כל הזמן בתורה, במשך 15 פרקים בעצם עוד לא נגענו בלב השאלה. יש כאן שלושה אנשים שאין להם חלק במבא, שישה, אבל שלושה הבנו זה רק טעויות צדדיות יותר. שלושה זה ממש עיקרי האמונה. ביררנו באריכות שיש נותן תורה, ביררנו באריכות שיש מקבל תורה. בעצם אומר המהר"ל, לא ביררנו את סוגיית תורה מן השמיים. זאת אומרת, בסיכום המהיר הזה של 14 הפרקים פלוס ההקדמה שהיה לפנינו, אומר המהר"ל, עברתי איתך כאן על כל הספר, המשנה הזאת בסנהדרין זה ממש, היא הייתה אולי היסוד שעמד לפני עיני המהר"ל כשהוא סידר את ספר תפארת ישראל עד כאן.
מה היה הטעות שם?
הלוחש את השם ביותר יותר. הוא חושף את הגוף ערום, הוא מחבק את הספר התורה ערום, הוא מחבק את שם השם בלי להעלים אותו, בלי להסתיר אותו, בלי לחסות אותו. טעות יותר פנימית, פחות התמודדות עם הפילוסופים ויותר התמודדות פנימית שלנו ביחס איך ניגשים לתורה. אבל יש נקודה אחת, אומר המהר"ל, שבעצם עד כה לא ביררנו אותה. לכן אמרתי שבמובנים מסוימים פרק ט"ו הוא סיכום של כל הנעשה, אבל הוא בעיקר, או אני חושב, מופיע כאן כדי לרומם אותנו להבנה של פרק ט"ז. כי בפרק ט"ז המהר"ל רוצה לעסוק בהנקודה שאליה חיכינו כל הזמן. לה חיכינו, אותה רצינו לפגוש, היא תהיה בעצם סיומו של כל המהלך הזה של 16 פרקים הראשונים, וזה סוגיית תורה מן השמיים. למדנו על התורה, למדנו על הערך העצום שיש בתורה, למדנו על העובדה שצריך נותן לתורה וצריך מקבל לתורה, הבנו גם איך לומדים תורה. אבל דבר אחד לא ביררנו לעצמנו מספיק טוב, אומר המהר"ל. למה כל כך כל כך כל כך צריכים תורה? למה אם מקבלים את התורה מותר, ואם לא מחזיר אני את העולם לתוהו ובוהו? הרי צריך גם מקבל התורה, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא, אז הוא הלך לה, אולי עשיו יקבלו את התורה, אולי ישמעאל יקבלו את התורה, טוב ישראל יקבלו את התורה, בסדר. אבל למה כל כך כל כך צריך דווקא את התורה? מה מחויב בה בתורה? הבנתי שהתורה זה דבר עצום, והיא בונה יראת שמיים, והיא כשאתה נפגש איתה זה צורת העולם, והיא נבדלת והיא עליונה וכו' וכו'. אבל האם אי אפשר בכלל בכלל לזוז בלי תורה? מכל הפרקים עד כה פגשנו עולם מאוד מאוד גדול. יש ערך עצום לריבוי המצוות, ויש ערך עצום לסוגי המצוות, ויש ערך עצום לתפקיד אדם בעולם. אבל לא שם המהר"ל על השולחן עד כה את הבירור הזה שבו הוא רוצה לחתום את המהלך, לשים את הסימן הקריאה הגדול ולהגיד, אם אין תורה, אין מה לחיות, אין מה לנשום, אין טעם לכלום, הכל בוקה ובולקה, מחזיר אני את העולם לתוהו ובוהו, הכוונה בעצם אין בריאה. כי העולם היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואמר הקדוש ברוך הוא, אני מתחיל לברוא את העולם, אנחנו מתחילים להתקדם. כל זה בתנאי אחד שיש תורה. אבל אם באיזושהי סיטואציה אין תורה, אז מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, כל מגמת העולם לא שווה שום דבר, אין לה שום ערך. בסדר? אז זה בעצם שואף פרק ט"ז, ולכן אני חושב בהקדמה הזאת של פרק ט"ו, שהמהר"ל מציג את שישה אנשים, שישה סוגים, המינים שאין להם חלק בעולם הבא, על בסיס שלושת העקרונות ועל בסיס שלושת הטעויות הנפוצות בתפיסה של היחס לתורה, אומר המהר"ל, אבל בעצם יש פה נקודה שעוד לא עסקנו. ולכן תורה מן השמיים מוזכרת בפרק ט"ו במשנה, אחד הטעויות זה אין תורה מן השמיים, ומתוך כך, כשהוא בא עכשיו לתוך פרק ט"ז, אז הנושא של פרק ט"ז זה בעצם הדבר הזה להביא מופת חותך, כי אי אפשר רק שהתורה מן השמיים. ופה לא צריך להקדים ולומר, תורה מן השמיים זה לא הכוונה מי כתב את התורה. זה לא איזה ברור כמו שהיום באוניברסיטאות יש מחקרים, מי כתב ספר ישעיהו א', מי כתב ספר ישעיהו ב', ואנחנו עומדים כנגדם ואומרים להם בתוקף, לא נכון, ישעיהו כולו אחד, כולו אחדותי, כולו אמיתי, וזה הקדוש ברוך הוא אמר לי ישעיהו, הכתיב לו וניבא לו מילה במילה. אמרה לא שם בכלל. כשהמהר"ל דבר על תורה מן השמיים, הכוונה למדרגה כזאת, שתורה, כמו שהוא אמר בפרק ט"ו, עולם, בפרק ט"ו הוא הקביל את התורה לעולם הבא. אמר, מגמת התורה זה להוציא אותי מעולם הטבע, לרומם אותי לעולם יותר עליון, לקחת אותי על הכנפיים למקום הרבה יותר גבוה. תורה מן השמיים, הכוונה זה עולם אחר, זה ליגה אחרת, זה לא באמת טכני. זה לא עכשיו יהיה ראיות טכניות שעכשיו בתורה כתוב ככה וככה, ואף בן אדם בעולם לא יכול לכתוב ככה וככה. זה שיח אחר לגמרי, זה שיח אמוני. זה שיח שהוא נוגע במעמקי הנפש שלנו, שמברר לנו שבעצם בת המלך הזאת היא שייכת לעולם אחר. בת המלך ניזונת מאוכל אחר, ניזונת מצרכים אחרים. הדרך היחידה להזין את העולם, להזין את היקום, לרומם את המציאות, לעולמות יותר עליונים, זה רק דרך משהו אחר, 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 אחר. ולכן אני חייב להביא לכם מופתים פשוטים, שבלי תורה אין טעם לעולם, כי כל מגמת העולם זה לצאת מן עולם הטבע ולהתקדם לאנשהו. וכדי להתקדם, אי אפשר להתקדם עם כלים פנימיים פה. יש רק כלי אחד אמיתי שהקדוש ברוך הוא יצר אותו בצורה בלתי נתפסת, שהוא ההשלמה, שהוא התועלת, שהוא המוציא לפועל, שהוא זה שירומם את העולם. תורה מן השמיים זה מופת מוכרח, שאם אין לנו אותו, אז הכל תקוע. זה מגמת המהר"ל בפרק הזה. לכן עוד בפרק ט"ו, כשהוא דיבר על המציאות הזאת של אין לו חלק בעולם הבא, הוא אמר, זה לא טכנית אין לו חלק בעולם הבא, הכוונה, עשית אחת, עושים לך נו נו נו, מעמדים לך בפינה ולא צריך להיכנס לעולם הבא. כן, עומד שם איזה מישהו עם כזה פתקים אדומים וירוקים, לאחד נותן פתק ירוק, אתה יכול להיכנס, אחד נותן פתק אדום, אתה בעונש, אתה לא יכול להיכנס, תבוא שבוע הבא, תנסה להיכנס שם. לכן אמר המהר"ל, מה זה מדרגת עולם הבא? זה מדרגה. לא יקנה אדם שהוא מדרגה, רק הוא מוכן לאותה מדרגה. איך מגיעים למדרגת עולם הבא? אמר רק תורה. תורה היא המדרגה הנבדלת, היא מוציאה את האדם מן הטבע, נותנת מדרגה נבדלת, כך הוא קונה עולם הבא. תורה מן השמיים כוונה מדרגת חיים אחרת. זה מה שרוצה אמר הלוכיח שעכשיו כל העולם כולו עומד ומצפה בעצם, לא רק הקדוש ברוך הוא עומד ומצפה, הקדוש ברוך הוא מבין את הדבר לעומקו, אז הוא אומר יום השישי שהוא בורא את העולם. רואים לנו חזל מה התכוון הקדוש ברוך הוא כשהוא הכתיב התורה יום השישי, שכל העולם כולו עומד ומצפה ליום ו' בסיוון, שבו ינתנו חמישה חומשי תורה. כן? אז זה לא רק הקדוש ברוך הוא עומד ומצפה, זה כולנו עומדים ומצפים בעצם, כי אנחנו לא מודעים לגודל הרגע. הוא אומר המהר"ל בעצם פרק ט"ז מופיע לנו את הנקודה הזאת, שכל העולם עומד ומצפה להופעת תורה מן השמיים. אם אין תורה מן השמיים, אין לנו שום יכולת לעשות כלום בעולם. לכאורה
רואי
שהמהר"ל
פותח בזה, לא נקרא היסוד של הכל.
נכון. אבל נראה לי שכוונת המהר"ל היא שאנחנו עוד לא יכולנו להקל את ההבנה שמה שיסביר לנו פרק ט"ז, זה היה נופל עלינו סתם ככה. לכן במובן מסוים, הכל הייתה הכנה להגיע לפרק ט"ז. זה לא שכל מה שלמדנו עכשיו זה, הכל מה שלמדנו עכשיו זה היה חלק מהמהלך. פרק ט"ז הוא גולת הכותרת, הוא בעצם מסדר את הכל עכשיו. ולכן פרק ט"ז, לפני פרק ט"ז, כשרצה המהר"ל להגיד, טוב, צריך לעסוק בנושא המרכזי, אז אמר, אבל בוא נראה שהבנת את הכל. נביא את פרק ט"ו, נברר לך שהבנת שיש שלושה קשרים שנותן מקבל ויש תורה, שהבנת את שלוש הטעויות של פרק ו' עד ח', הטעות של הלוחש. בפרקים ת' י' ב' את הטעות של הספרים החיצוניים, וי' ג' י' ד' שהבנת את הטעויות, שהבנת כל מה שעלול להסיט אותך מהמבט, כי אם תבוא לפה עם מבט פילוסופי, או אם תבוא לפה עם מבט של יחס לא נכון לתורה וכו', אתה לא תצליח להיכנס בכלל לשער. לכן פרק ת' ו' הוא מעין שער כזה לפרק ת' ז', מי שלא הבין את פרק ת' ו', שאומר המהר"ל שיכנס לפרק ת' ז', שיחזור לתחילת הספר וילמד עוד הפעם. אבל מי שהבין את פרק ת' ו', זאת אומרת שהוא הבין את כל מהלך הספר, אז הוא יכול להיכנס לפרק ת' ז', ועכשיו אפשר לדבר איתו. זה נדמה לי כוונת המהר"ל. בסדר? המהר"ל מביא בפרק ט"ז שלושה מופתים, אחר כך הוא מביא עוד איזה נספח, לא יודע לגמרי איך לאכול את הנספח הזה, אבל הוא מביא באופן עקרוני שלושה מופתים, נכון? ככה הוא מונה אותם. הוא לא אומר מופת ראשון, אבל הוא מתחיל בו, אחר כך הוא אומר יש מופת שני, אחר כך הוא אומר יש מופת שלישי, למופת הרביעי הוא לא קורא מופת רביעי. לא, עוד יש מופת, הוא כבר מביא אותו בסוף הפרק. והרבה פעמים ראינו במהר"ל שלושה צדדים, שלושה דברים, ונדמה שפה השיח הוא לא מקביל. זה לא שלושה מהלכים רגילים, או שלוש ראיות, או שלוש שיטות. כי המהר"ל מאוד מאוד מפריד ביניהם. למשל, רק המופת השלישי נקרא אצל המהר"ל מופת ברור. כן, המופת השלישי, מופת שלישי, והוא מופת ברור. למה המופת השני הוא לא מופת ברור? למה המופת הראשון הוא לא ברור? כן, רק המופת השלישי הוא מופת ברור. ברור שהמופת השלישי הוא איזושהי פסגה שהמהר"ל רוצה להגיע אליו. גם הסגנונות של המופתים שונים לחלוטין, כי המופת הראשון בכלל זה שיח עם הפילוסופים. נכון, הוא מתחיל מהשיח עם פילוסופים והוא אומר, מעתה נשאל להם אחר שהם מודים בשני דברים, והנה נשאל להם, ואם תאמרו, כל הזמן הוא משוחח איתם, כבר הרחיקו בעצמם לומר. המופת הראשון זה שיח עם הפילוסופים כזה. המופתים האחרים הוא כבר שכח שיש פילוסופים בעולם, הוא מדבר ברבדים אחרים. וגם מאוד בולט שבסוף הפרק, כשהוא מסיים את המופת השלישי, לפני שהוא עובר למופת הרביעי, אז הוא אומר, כנגד אלו המופתים, אצלי זה ממש תחילת העמודה האחרונה, בסדר? אז הוא רוצה לסכם את הדברים, אז הוא אומר, כנגד אלו המופתים הנאמנים שחייב להיות תורה מן השמיים, ועכשיו הוא חוזר למופתים, האחד ראו שהיה האדם עלול מסודר תחת רשות העילה, השני כראו שיושלם האדם לתורה מן השמיים יתברך, כנגד שני אלה, שני דברים בתורה, עשרת הדיברות וכל התורה בפני עצמה. אבל היו שלושה מופתים, אמרה, לא שניים. אמרה, שכח שיש שלושה מופתים. כשהוא בא לסכם את הפרק, אז הוא אומר, וכנגד שני המופתים שהסברתי לך, אז זה עשרת הדיברות, וזה שאר התורה כולה 603 מצוות. אבל היה צריך סדר המערה, להגדיש שלושה מופתים, וכנגד זה שלושה דברים. אז אפשר להגיד, טוב, פה הוא רק נקודתי סידר, אבל תראו, תלפתפו שנייה לפרק למדהי. פרק למדהי זה כבר בתוך ההכנות למתן תורה. אז אני אקרא רגע ברשותכם בזריזות את תחילת פרק למדהי. התבהר לך בפרק שעבר ההפרש שיש בין עשרת הדיברות שנאמרו לישראל ובין שאר התורה. עוד משהו מקביל למה שעכשיו אמרנו בסוף תת זין. עשרת הדיברות הם בראשונה מן השם יתברך, שאר מצוות התורה הם אחר עשרת הדיברות ונתווספו עליהם. הנה יש לבאר, למה נתנה התורה בסיני בשתי פנים? עשרת הדיברות פי השם יתברך לישראל, ושאר התורה נאמרה על ידי משה. ועוד יש לשאול, כי עשרת הדברים נכתבו בלוחות, נראה דבר חסר, אני מדלג קצת קדימה, כבר בארנו, כי התורה מן השמיים מתחייבת עד המופתים. זה הפרק שלנו, נכון? שזכרנו למעלה. האחד, מופת ראשון, שלא ייתכן כלל שלא יבוא גזרה מצווה מן השם יתברך שהוא העילה על האדם שהוא עלול, כל זה מופת ראשון. המופת השני, כמה שעות אחר כך, שלא יושלם האדם כי צריך להשלמה על כל פנים כמו שאנחנו גם כן, נקודה. וכנגד אלו שתי בחינות המחולקות, עשרת דברים, שם מצוות התורה. זה מקביל לגמרי לפרק שלנו. כשהמהר"ל בא אחרי 20 פרקים לחזור לסוגיית המופתים, כמו שכבר הרחנו פרק לזיין, זה יסוד נורא חשוב, יש רק שם מופתים. אני איך המופת הרביעי, מראש הוא היה כזה בן דחוי, שמו אותו בצד כזה, אמר המהר"ל בסוף, טוב, יש לי פה עוד איזה מופת קטן. אבל היה, כל הפרק הלך על שלושה מופתים. ולכן עיקר הדבר שהמהר"ל מחלק מאוד מאוד בין המופתים הללו, אולי על דרך הדרוש, אולי לא על דרך הדרוש, אני לא יודע, אבל תראו, אחרי שבע שורות בפרק, המהר"ל התחיל את הפרק שלנו, כן, בהתחלה הוא דיבר על פילוסופים, ואז הוא אמר, עיקר זה שהוא תורה מן השמיים, הוא אמר, צריך לעשות שלושה דברים. כאשר אדם יפשיט בגדים הצועים הרעות, אחד, ויתאר רעיונו, שתיים, אז הוא יעמוד על הבירור במופת חותך, שלוש. נראה לי שזה מקביל. כי אזי יעמוד על הבירור במופת חותך, זה שלוש, כי שלוש הוא אמר שזה מופת ברור. אתה ממש משתדר. איך נגיע למופת הברור? א', תפשיט בגדים הצועים. טוב, לפשיט בגדים צועים זה לא, זה משהו זמני. זאת אומרת, בגלל שבאת לבגדים צועים, אתה לפשיט אותך. אבל לא נשאר עם זה אחר כך. אחר כך יתאר רעיונו, זה כבר מהלך טוב. אולי פה בעצם רמז לנו המהר"ל. לא, אולי פה בעצם המהר"ל התכוון לשלושת המופתים. נתן לנו הקדמה, מה הולך להיות בפרק? המופת הראשון זה הפשטת הבגדים הצועים הרעות. אלה הפילוסופים באים אלינו, צריכים להתמודד איתם, צריך להתנקות מהפילוסופים, להפשיט את הבגדים הצועים הרעים, זה יהיה המופת הראשון, התמודדות עם הפילוסופים. אבל אחרי שאני אמור להתמודד עם הפילוסופים ולהוריד את הבגדים הרעים, אני לא הולך להמשיך עם זה את הספר. כשתגיע לפרק למדי, תשאל אותי, תגיד, איזה מופתים היה פרק לזיין? עזוב אותי, מה, את הבגדים הולכים הורדתי, לא רוצה להיזכר בהם. היו שניים, היה טיהור רעיון, שזה לפי זה התפקיד של מופת שני, זה לטהר את הרעיון, שוב, מעין הכנה כזאת, שאדם מטהר את עצמו, נכון, דיברנו על זה בסדר טהרו, שזה הכנה לסדר קודשים בעצם, אדם מטהר את עצמו, אז הוא נכנס מוכן לקבל את מה שצריך, ואז אתה תוכל לעסוק במופת חותך.
אז קדימה שם זה הקבלה לא להפסיק את התורה
הרוב? אני לא בטוח. יכול להיות שכל שלושת הטעויות הם הקבלה לבגדים הצועים הרעים. כל הטעויות, כל התפיסות הלא נכונות ביחד. ככה אני חושב יותר. בכלל להסיר מאיתנו את כל הבלבולים שהפילוסופים יצרים. פילוסופים עסוקים בספרים חיצוניים, פילוסופים בלבלו לנו את היחס למצוות התורה, פילוסופים, או אולי לא הפילוסופים, מישהו בלבל לנו את היחס לאיך לומדים תורה, איך נכנסים אל הפנים של הפנים. כל זה צריך להסיר מאיתנו.
בעצם גם יכול לשמש
את הסיפור
של
לא
להשתמש בתורה רק
כטכניקה. כן, בדיוק. כל זה זה טעויות. אז לכן לפי זה, כשאנחנו נגשים למופתים, אז המופת הראשון זה יהיה להתנקות. המופת השני זה יהיה להתאר, והמופת השלישי זה יהיה סוגיית האמונה של מערה. זה יהיה עשרת הדיברות. בואו נצא רגע צעד אחרי צעד, בסדר? מה היה בכלל במופתים? מה כתוב כאן במופתים? במופת הראשון אומר המהר"ל לפילוסופים ככה, תראו, אתם יודעים שהמציאות מסודרת, זה בכלל, אורי אומר שאנחנו לא יודעים פילוסופיה מספיק, הוא צודק, אבל אין לנו זמן ללמוד. אבל אולי מישהו, פעם היה פה קובי דנה, יודעים זה? הוא היה פה איזה, אז הוא אמר שכשהוא היה בשיעור א' במרכז, אז נגמר הזמן. אז הוא אמר, מה אני עושה בבין הזמנים? אז הוא הלך ישר שלושה שבועות בספרייה העברית בירושלים, לא יודע באיזה ספרייה בירושלים, למד פילוסופיה שלושה שבועות. אז אם אין לך מה לעשות בבין הזמנים, אנחנו לא מבינים פילוסופיה הרבה, אבל כן מבליט לנו מהר"ן יסוד שהוא, ברור לנו שהוא יסוד מאוד מאוד מוסד בעולם, שכל ההבנה של החוכמה בעולם מבוססת על העובדה שיש סדר, שיש קביעות ושיש יציבות ושיש חוקיות. זה יכול להיות שאתה הולך לכיוון של כוח המשיכה, אם אין חוקיות בעולם, הכל זה הפקר, למה זה נפל? סתם כי זה נפל, ואני יודע למה זה נפל. אולי גם זה ייפול, אולי, אולי כן, אולי לא, אני לא יודע מה יקרה. כל השכל בעולם, כל המדע בעולם, כל החוכמה בעולם, היא מתבססת על העיקרון הזה שיש חוקיות, יש יציבות, יש גלגלים שמניעים חוק את חוק וכו' וכו'. יש סדר בעולם, גם אתם מודים בשני דברים. אחד, כל המציאות מסודר, שתיים, משהו חולל את הסדר הזה. אתם לא קוראים לו אלוהים כנראה כמו שאנחנו קוראים לו, יכול להיות שאתם קוראים לו החוק העליון. יש איזה חוק על כזה, שהוא החוק הקובע את כל מה שקורה מתחתיו וכו' וכו'. אבל גם אתם הפילוסופים מודים שהעולם הוא מסודר. אז אם העולם הוא מסודר, איך יכול להיות שאנחנו נזכיר אותו עכשיו? איך יכול להיות שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה? זה לא יכול להיות. כולם בעולם יודעים, זה לא קשור לתורה בכלל, וגם העולם המודרני, החכם, לא יודע, העולם הפרימיטיבי, אבל העולם של החיות הטרף, העולם המודרני, העולם החכם, הוא מודה שחיים להיות חוקים בעולם. למשל, יש חוק על בעולם, כולם מודים לו שאסור לך לעשות משהו שמזיק לשני. למה? כולם מבינים שאנחנו מסודר, ולא יכול שאנחנו נערוס את העולם, אז לכן אתה לא יכול לקום ולרצוח מישהו אחר, זה דבר מקובל בכל האומות, בכל העולמות, שובכות באיזה שבטים פיריים, לא יודע איפה, כולם מבינים את החוק הפשוט הזה. שאתה לא יכול להזיק לשני, אתה לא יכול לרצוח, אתה לא יכול לנעוף, אתה לא יכול לחמוס, אתה לא... ככה. אחרת העולם הוא מסודר, ומישהו סידר אותו, וקיבל אותו מסודר, והוא ממשיך להיות מסודר, השם שמשיכה לזרוע, הכל עובד. אז אומר המהר"ל הפילוסופים, אז איך יכול להיות, גם לשיטתכם, שהעולם הזה נוצר מסודר, שיש מי שסידר אותו, ואין הכרח שיהיה בו הוראות הפעלה להמשיך לשמור על הסדר. אני קניתי מכונת כביסה, מכונת כביסה עובדת, היא עובדת מדויק, אין בטעויות, זה לא פעם אחת אתה חוצה כפתור הזה, ופעם אחת אתה חוצה כפתור הזה, היא עובדת אורם סודה. אז יש תמשיך את הפלטה, אתה צריך הוראות הפעלה, מי צריך את הוראות הפעלה, מי שיודע, איך המכונה עובדת. אז גם אתם פילוסופים, הכי טכני שבעולם, אבל העולם הזה הוא עולם סודר כל כך, הוא עולם כל כך בנוי, הוא כל כך פועל, כל כך מדויק, אז חייב להיות שכשהוא נברא, מיד שהוא נברא, הוא קיבל הוראות הפעלה, ביום בו אלוהים את האדם סידר את מעשיו.
אבל
שמעת החלק
השני של ההסבר הראשון, לא?
לא, נראה לי שזה היה אפילו בחלק הראשון.
חלק הראשון?
אפילו בחלק הראשון, שאתה סדר פשוט.
אני חושב שזה השכל, זה לא
מצד
ההתנהגות.
רגע, אלא מה השכל? אתם באים ואומרים, אין בעיה, ברור שיש הוראות הפעלה. אני אגיד את הוראות הפעלה, מה, אתה לא רואה את הוראות הפעלה? הנה, נתתי הוראות הפעלה, אסור להזיק לאחר, זה הוראות הפעלה. לא, זה המערז שיוצא בשטף קצף. זה לא יכול להיות שבמקרה קרה שפלוני אלמוני הצליח לפתח את ההוראות המדויקות להפעיל, ואלמוני לא הצליח להפעיל את ההוראות. זה לא, זה סתם, זה הכל מקרי לגמרי, זה לא, לא יכול להיות. כן, זה יוצא המערז. קודם כל, אומר המערז, בוא נסדר לעצמנו את נסיר את הבגדים הצועים. לא יכול להיות עולם בלי בסיס. רק יכול להיות שהבסיס אם זה ככה הוא מאוד קטן. או כמו שאומר המערז בעצמו, כמו שדרשו זל, מיד שנסתווה האדם בשם יצאות דנוח. בסדר, אז יכול להיות שאם זה ככה, כל הביאור הראשון הזה לא יביל אותי לכך שכל התורה מן השמיים מחויבת במציאות אפשר לזוות. אז עוד לא הוכחתי, אומר המערב. נכון, המופת הראשון הוא לא עומד בפני עצמו. הוא רק הכנה למופתים הבאים. כן הוכחתי שגם לשיטת הפילוסופים חייב להיות א' ב' שכל העולם כולו מחויב אליו. וזה שם יצאות דנוח. שלא יכול להיות שאין, כבר דיברנו מצוות לא תעשה, על הצד האיסורי, גם בפרק א' של הספר אמר על הסב שמצוות בנוח בריחות, שזה כל העולם כולו מוכפף אליהם. חייב להיות משהו ששומר על הסדר היסודי בעולם. קומה ראשונה. אני עוד לא נכנס רגע לדקויות בתוך ההסברים של המערל, למה הוא המשיך את הוועוד עם כל המחויב ואפשרי, נדלג רגע למופת השני כדי לראות המהלך הכללי. על גבי זה בא המערל ואומר, אבל יש לי מופת שני. פה המהר"ל רומז את זה, אבל נדמה לי שהוא הולך פה בדרכם של ראשונים. למשל רבנו סעדיה גאון, הרבה פעמים כשהוא רוצה להוכיח דברים, אז הוא אומר, אני אוכיח לך את זה בשלוש הוכחות. אני אוכיח לך את זה מן המושכל, אני אוכיח לך את זה מן המוחש, ואני אוכיח לך את זה מן הכתוב. כן, מעין הוכחה שכלית פילוסופית, הוכחה ליבית עמוקה כזאת, עירוב לתדליבה, והוכחה אמונית. כי המהר"ל כשהוא מתחיל את ההוכחה השנייה, אז הוא לא מדבר על שכל. בשורה השלישית הוא כותב, ודבר זה מעיד עליו החוש. זה הוכחה מן החוש. מה הכוונה הוכחה מן החוש? אני אשתמש רגע בדוגמה ידועה, שחלקנו רואים את זה ביחד, בנצח פרק א', כשמסתכל המהר"ל בנצח פרק א' על הגלות, אז הוא אומר, איך יכול להיות שעם ישראל יושב בגלות כל כך הרבה שנים? בטוח תהיה גאולה. עבדנו נדמים מול המהר"ל ואמרנו, מה זאת אומרת? למה בטוח תהיה גאולה? כי המקרה אינו מתמיד. אז אולי מתפוגגו בעבר עוד מעט. אם המקרה אינו מתמיד, אז יכול להיות שכמו כל האומות שנעלמו מאז שנברא העולם, ואין לנו את הכסדים ואת האשורים וכו' וכו', אולי גם האומה הישראלית תתפוגג לה באוויר. מה ההוכחה בזה שאנחנו בגלות, שהמקרה לא מתמיד בטוח נחזור לארץ ישראל? אומר המהר"ל, לא, זו הוכחה לא לוגית. זה לא לוגיקה של 1 ועוד 1 שווה 2, אבל זה חייב להיות ככה. זו הוכחה מן המוחש. אתה חי בגלות, ואתה רואה את הצימאון, אתה רואה את הכיסופים, אתה רואה את ה... אתה אומר, זה לא סתם אומה שהיא מחוץ לביתה, זו אומה שכל כולה עסוקה בלחזור לביתה, זה יום אחד היא תחזור. הוכחה מן המוחש, הכוונה, אני רואה את המציאות, אני חש אותה, אני מבין מבפנים שככה זה הולך להיות. זה אמרנו, כנראה בהגדרת המהר"ל כבר לתאר את הרעיון. מה מבסס פה המהר"ל את ההוכחה? אומר המהר"ל, ברור שהעולם נברא בשלמות. הרי כך נתברנו בהוכחה הראשונה, הכל מסודר, הכל מדויק, אין תקלות, אין שום פשלה בעולם הטבעי, הגלגלי וכו'. והנה, אני מסתכל בעולם, ואני בהלם, העולם חסר. בניגוד למה שאמרו לנו חכמנו, כל מעשה בראשית בסימיונם נבראו, בדעתם נבראו, בקומתם נבראו וכו' וכו'. אבל כשאני מסתכל, אז ברור לי שלמרות שהכל היה צריך להיות, אז זה לא עובד בפועל. האדם הזה הוא חסר. מצד הזה, האדם החסר, חסר השכל. ואפילו אם תצא לי פרטים שבעלי שכל, זה לא שלם בכלל, כי כל הזמן האדם בתנועה. אתה מסתכל מסביב, ואתה אומר, וואו, אנחנו חיים בתנועה בלתי נגמרת. אני כל הזמן משתלם, וכמה שאני משתלם, אני חסר, ואני מנסה להשתלם עוד, אני רוצה להשיג עוד, וזה לא משנה באיזה תחום. אדם רוצה להשיג כסף, הוא במרדף בלתי נגמר. אדם רוצה להשיג חוכמה, הוא במרדף בלתי נגמר. אדם רוצה להשיג מידות, שום דבר לעולם לא משלים את עצמו, המציאות חסרה. זה לא לוגיקה. זה תחושה פנימית כזאת עמוקה, שאתה מסתכל מסביב בעולם, ואתה אומר, העולם במרוץ. ושימו לב, כל הגישה להוכחה הזאת הפוכה לגמרי מההוכחה הראשונה. ההוכחה הראשונה באה ואמרה, איזה עולם סודר. איך הכל יושב על מקומו. רק תיתן לי את ההוראות הפעלה שזה ימשיך ככה. איך הכל בנוי. וההוכחה השנייה אומרת, הכל חסר, הכל בתנועה, הכל חפש את עצמו. פחות מה שהפוכות. זה בגלל שזה הוכחה מבחוץ, וזה הוכחה מבפנים. כשאני מסתכל על העולם, על העולם הדומם, על העולם הצומח, על העולם הגוי בהרבה מובנים, כן, בלי השאיפות הרוחניות הדורשות כל הזמן התקדמות ותיקון, איזה עולם מצוין יש לנו. כשאני מסתכל על העולם מתוך הנפש הישראלית, הנפש לא מוצאת שלווה ומנוחה, מקום מנוחתנו לא בעולם הזה. לעתיד לבוא, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שבת האחרונה, כשאנחנו כבר עם עיניים קדימה, אז אנחנו מדברים על מנוחה של מה שאתה רוצה בה, וכל התפילה יצאת במנוחה העתידית. אבל אנחנו לא בעולם של מנוחה, אנחנו בעולם של תנועה בלתי נגמר. מה משלים את המציאות? מבפנים משלימים אותה, לא יכול להיות. מה משלים את המציאות? אין תורה, אין תורה, אין שלמות, העולם תקוע, בוקה ובולגה. לפי הסבר הראשון, אם אין תורה, אין מה שישמור על הסדר במציאות. לפי הסבר השני, אם אין תורה, אי אפשר להשלים את המציאות. אנחנו כבר רואים, נעצור פה רגע. שברור מה שמתן אומר, כן? שברור שהמהר"ל פה מתכוון לחזור לפרקים א' זה ממש זורק מן ה... לכן זה מהלך אחד פשוט. פרק א', המהר"ל עסק בהסברה, אתם זוכרים, בדיוק מקביל למה שהוא תכף ידבר בשעות, שנכון? הוא תכף מגיע לשעות, הוא אומר, 12 שעות העולם נברא, נברא מדרגת הדומם והצומח והחי, בדיוק ככה הוא התחיל את פרק א', ואמר, איך העולם ברור, ויש אדמה ורוח ומים ואש, וכל קומה על גבי קומה, וכל דבר נורא לא מסודר, והכל עומד בדיוק במקום, והכל פועל נפלא. רק בתוך כל זה, זה מביא אותנו בסוף פרק א', לשבע מצוות בני נוח, לאיזה סדר חיצוני כזה בעולם, רק צריך מישהו אולי שיבקע החוצה. בא פרק ב', ואמר, לא, מה פתאום, לא הבנת כלום. חיטים, חיטים זה דבר מצוין, נכון? בפרק א' אמר המהר"ל, למה אני צריך לקחת את החיטים ולהפוך אותם לקמח? רק בגלל חטאי, הרסתי פרנסתי. בפרק ואמר, מה פתאום? חיטים, חיטים נועדו לתחון אותם, וחרדל, חרדל נועדה להמתיק אותו, וכל העולם, ברית מילה, צריך לכל מה לתקן, הכל חסר. כל הזמן להשלים אותו, בת אורנוסופת רבי עקיבא, ואמר לו, מה אתם עושים? מה רבי מעשה הקדוש ברוך הוא? אומר רבי עקיבא, לא, מעשה אדם גדולים, נועדנו כאן כדי להשלים את החסר, ואנחנו במרדף בלתי נגמר, ואנחנו כל הזמן חסרים, וכל הזמן המציאות הבלתי נגמרת הזאת. כשהמהר"ל בא לדבר על תורה מן השמיים, הוא בעצם יושב על כל היסודות שבנינו עד כה. הוא אומר, תבין, כל מה שאמרנו עד כה בעצם, בוא נגיד זה במילים, ויכול להיות שהכל מובן לנו, זאת אומרת, אם היינו שואלים אותנו בלי ללמוד פרק דזן, גם אם... הוא מסדר עם זה עכשיו המהר"ל במילים, על גבי כל מה שלמדנו. כל מה שלמדנו מוביל להבנה אחת פשוטה. אין תורה, קח את העולם, זרוק אותו לפח. אין מה לעשות איתו. בשביל מה נברא העולם? כל הסדר של העולם, הדבר הכי פשוט, כל הסדר של העולם, הוא לא שווה שום דבר, הוא לא יכול לשמור על הסדר. יותר גבוה מהסדר, אנחנו לא נשארים על מדרגת הסדר, אנחנו רוצים לפרוץ קדימה. אנחנו רוצים להביט על החיסרון הפנימי הישראלי, להשלים אותו. איך אפשר להשלים את החיסרון? שום דבר לא יועיל בלי תורה. בפרק ג' סיוע של המהלך לפי המערה, נכון? התפארת. בפרק י"ג כשאמרה ציטט הזוהר, הוא אמר שתפארת ישראל דה תורה. כן? תפארת ישראל, התורה, זה היה המרכז של פרק ג'. מה אמר פרק ג' בעצם? אמר פרק ג' זה לא רק שמירה על הסדר, וזה לא רק תיקון החיסרון. זה החיבור הבלתי נתפס הזה בין האינסוף לסוף, שידרוש עמל בלתי נגמר, עד שיבואו ימים אשר אני בעין חפץ, והאינסוף יחיה בתוך הסוף בצורה בלתי נתפסת. את זה אומר לנו המהר"ל, צריכה לעשות רק תורה. מופת שלישי, הוא מופת ברור חיוב תורה מן השמיים. ראש הפרות תבל הוא האדם, בשבילו נברא הכל, כמו שתכף יגיד הגמרא בסנהדרין. וצריך שיהיה האדם שהוא ראש בתחתונים מסודר, את השם יתברך שהוא עילת הכל. שאם לא כן יהיה האדם חלילה מסולק מן השם יתברך. איך מחברים את העילה ואת העלול? איך יוצרים קשר בלתי נגמר? בכוח, זה לא ברצונו, הוא רוצה בזה, בא לי. לא אמרנו כל פרק ג' זה אדם למה ליולד, זה על כורחך. הדגיש המהר"ל שם, אתה על כורחך. כפיית אר כגיגית. הקדוש ברוך הוא יוצק בכוח עצום את בת המלך לתוך הבית של העירוני, העירוני מתפוצץ, הוא אומר, אני מה לעשות איתה, מה שאני לא נותן לה, אם שגעתי את המוח. בת המלך צועק את הציור, משהו לא נותן לי, לא עוזר לי. הקדוש ברוך הוא עומד ומחייך. הוא אומר, זה מה שאני רוצה. זה מה שצריך, בשביל זה נברא העולם. אבל איך נעשה את זה? מה נעשה עם זה? רק תורה. רק תורה יכולה לחבר באמת את בת המלך עם העירוני. כל מטעמים שבעולם, שהוא ייתן לה לא יעזרו לה, רק מטעם אחד יכול לעזור. תורה. כי התורה מן השמיים. שום דבר אחר לא יעזור. לא פילוסופיה ולא חוכמה ולא הבנות נמוכות בתורה. רק האחיזה בתורה. כי עולם נבדל לחלוטין. שמייצר פה את כל צורת המציאות, את כל קומת המציאות, ששולט על כל רוחבי המציאות. רק תורה שתרד מלמטה. לכן זה לא יכול להיות מלמטה. אולי האדם מהשכל שלו הוא יגיע לרשות העילה, שואל המהר"ל. מה פתאום חלילה? זה לא יכול להיות מלמטה. אולי זה שהקדוש ברוך הוא שולט על האדם, יכול להעמיד אותו ולחיות אותו. לא, צריך פה חיבור גמור בנקודת העיקר, בנקודת הבחירה, בנקודת הרצון. אבל הכל נובע מכפייה מוחלטת. ומכאן ואילך, האדם למד יולד. זה מבחינת המהר"ל, כשהוא חוזר בעצם פרקים א' ב' וג', הוא אומר, פרק א', אז חייבים תורה. פרק ב', אז חייבים תורה. פרק ג', חייבים תורה. ואם תגיד לי, טוב, על סדר העולם, פרק א', שבע מצוות בני נוח, אולי נצליח להגיע לזה לבד. הנה, רוב העולם לא רוצח, ורוב העולם לא גונב, ורוב העולם יודע, קרה דברים, נכון? אז אפלטון התבלבל שם וחשב שהניוף זה הפקר גדול כזה. בסדר, בכל שיום אחד נגיע בשכל שלנו ונסתדר. אז אולי נצליח להגיע לשבע מצוות בני נוח. ואולי את החיסרון, צריך להשאיר את החיסרון, בסדר, אז אנחנו נצליח למצוא פתרונות אחרים להשאיר את החיסרון. יש בור גדול בעולם, חיסרון, צריך למלא אותו בחול, נביא חול במקומות אחרים, לא יודע, צריך פשוט למלא אותו, אולי באיזה דרך נצליח. אבל פרק ג' של המערל של תפארת, פרק ג' שיצק בעצם את כל מגמת תכלית האדם בבריאה, תכלית הבריאה, תכלית האדם, הכל זה מחבר עילה ועלול, לא יעזור כלום, שום דבר בעולם לא יכול לתת את התחליף לתורה מן השמיים. פה זה מופת ברור. אבל מופת ברור אמוני. זה לא מופת ברור לוגי, שאתה בא לבן אדם בחוץ, ואתה אומר לו, אתה רוצה שאני אוכל לך תורה מן השמיים? בוא אני אקריא לך את מופת ג' זה מופת למי שחי בתוך עולם אמונה, למי שלמד את תפארת ישראל עד כה, למי שברור לו שכל מגמת האדם בעולם, שכל מגמת העולם בשביל האדם הזה, זה שאנחנו נייצר את החיבור הזה בין בת המלך לעירוני. אז ברור שהפתרון היחידי להחיות את העולם, להשלים את העולם, להביא את העולם ליהודו, להפוך את העולם הזה לעולם הבא. זה רק המציאות הזאת של תורה מן השמיים בשלמותה, בגודלה, בשיאה, בהופעה המוחלטת שלה. טוב, יש פה מה להאריך בתוך החוד, אבל רגע לפני זה, המהר"ל חשוב לו להביא את הגמרא בסנהדרין. הגמרא בסנהדרין מחלקת, גמרא מפורסמת, מחלקת את היום ל-12 חלקים. בכמה מקומות המהר"ל מעריך הרבה בגמרא הזאת, גם בחידושי האגדות שם בסנהדרין, גם בפירושו למסכת אבות בדרך החיים. נדמה שהמהר"ל מחלק את את ה-12 שעות הללו לשלושה חלקים, 6 שעות, 3 שעות ו-3 שעות. 6 השעות הראשונות, אומר המהר"ל, זה בריאת האדם ממטה למעלה, כל היכולות שנבנו בו מצד הבריאה עצמה. יש שם שעה ראשונה, זה החומר פשוט, שעה שנייה זה כבר מורכבות שיוצרת דומם, זאת אומרת, גם לדומם משמע יש צורה וחומר, נכון? לא דומה השולחן לכיסא, לא דומה האבן הזאת לאבן הזאתי, אז גם בדומם יש חומר עצמו ויש את הצורתיות שלו, שזה השעה השנייה. על גבי זה הצומח שכבר יכול להתפשט ולגדול, על גבי זה החי שכבר יש בו איזושהי נשמה, ועל גבי זה האדם שהוא עומד, ומתוך זה שהאדם עומד הוא גם יכול לקרוא שמות. נראה שהשש שעות הללו הולכים ומבררים לנו את מגמת בריאת האדם. האדם נברא כדי לשלוט במציאות. זה שהאדם עומד זקוף, אומר המהר"ל, וכולם כפופים ושפופים, זה בא להמחיש את העובדה שהאדם שולט על המציאות. אבל מה זה אומר שאדם שולט על המציאות? זאת אומרת, כולם צריכים להיות עבדים שלי ואני ארדה בהם בפרך? לא, מתוך שאתה שולט על המציאות, אתה צריך לקרוא להם שמות. זה שאתה שולט על המציאות, זה לא אומר שאתה צריך לנצל אותם עכשיו לטובתך. זה אומר שאתה צריך לתת להם מגמה ותכלית, לקרוא למשהו בשם, זה להגדיר את הייעוד שלו, את המטרה שלו, את המהות שלו. הפרה סתם מסתובבת סביב עצמה, היא לא יודעת מה לעשות. העץ סתם גדל, לא יודע מה לעשות. יש לו פירות מדהימים לעץ. מה הוא עושה איתם? הוא לא יודע מה לעשות איתם, סתם מחזוריות, הפירות ייפלו וירקבו והעץ ימשיך לגדול וכו' וכו', אין להם שום תועלת בעולם. מי שיכול לקרוא להם שמות, להפוך אותם להיות חלק מהרצון העולמי להתקדם לקראת עולם הבא, תיקון העולם, לקחת את כל האמצעים הללו ולבנות איתם מהדומם מלמטה ועד החי למעלה, זה האדם. ולכן זה שהאדם שולט על המציאות, זה שהוא זקוף, זה לא כדי שהוא ירגיש את הכוח בידיים, זה כדי שהוא יקרא להם שמות. זאת הייתה מגמת האדם בבריאת העולם. גם נדמה לי שיערנו את זה כבר פעם אחת שהתחלנו את הפרק א', כן, פשט הגמרא הזאת, המהר"ל לא נבהל מזה, שהאדם הלך ומתפתח, אפשר להבין את זה ממטה למעלה, נכון? מדובר פה על בריאת האדם. האדם הוטבר אפרו, הוא נעשה גולם, אחר כך נמתחו איבריו, זאת אומרת הוא נהיה במדרגת הצומח, אחר כך נזרקה בו נשמה, אז הוא היה עקוף, או כל חיה אחרת, כאילו זה, ככה, איך שהמהר"ל מסביר את הגמרא, הוא הכוונה, האדם עצמו נברא מהמדרגות התחתונות, האדם היה הצמח, האדם היה החי, האדם היה המדבר, וכן הלאה וכן הלאה. מהר"ל לא נבהל מהדבר הזה, מכיוון שהמבט האמוני לא שולל בכלל בכלל את היסודות שעליהם דרווין עומד. מה שאנחנו שוללים בתורה דרווין זה ההבנה שהאדם הוא קוף משוכלל. זאת אומרת, היה קוף, הקוף הצליח במקרה להבקיע את עצמו ולהיות קוף משוכלל בצורת אדם. אבל מה שיושב בהנחת המוצא של המהר"ל בלימוד הזה, זה שהסיבה שהיה קוף, בדיוק מהסיבה שהייתה אבן, זה כדי שיום אחד יהיה פה אדם. זאת אומרת, המבט הוא לא מבט איך העבר הצליח להבקיע את עצמו לתוך המציאות, אלא איך הכל בנו בשביל העתיד. לכן אין לנו בהם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בהתחלה בתור קופים, באופן טכני, כדי שנאסוף גם את הכוחות הללו אל קרבנו, בדרך להתפתחות שלנו אל עבר האדם. לא נתרגש מזה, אמר שזה היה חלק מששת ימי בריאה. זאת אומרת, גם אם יבוא מישהו ויוכיח בהוכחות מופתיות ולוגיות, שאכן האדם היה בעברו קוף, לא נופל המהר"ל מן הרגליים, לא יודע אם חייבים להגיד ככה. אבל גם מרן הרב ככה הגיש אותו לדבר הזה, שאין פה איזו שלילה עקרונית של הדבר הזה. השאלה היא רק מה המגמה. האם יש פה חבורת קופים שפשוט הצליחה איכשהו להסתדר בעולם קצת יותר טוב, או שהמגמה היא מגמה אחרת לגמרי, שיש פה שאיפה לייצר אדם עליון, שכל תכלית המגמה של הבריאה זה האדם הזה של פרק ג', ובדרך כדי שיהיה אדם, מה לעשות, צריך הרבה מאוד כוחות, אז בדרך יש לו כוחות של דוממים, של חומר, של צורה, נכון, חומר במערב, זה לא דבר שלילי, זה דבר מצוין שעל גביו אנחנו בונים עוד ועוד ועוד כוחות. אז לכן, גם אם רמוז פה בגמרא, אולי המהר"ל, שאכן היינו פעם חיות, או שלא אפילו פעם היינו נלך יותר קיצוני מדרווין, אפילו היינו פעם עצים, ואפילו יותר קיצוני מדרווין, אולי היינו פעם אבנים, אז לא צריך להתרגש, יכול להיות מאפר באת ואל אפרת שוב, ואנחנו לא נבלים מהדבר הזה, שכשהגוף שלנו שב אל האפר ובעצם הוא נהיה דומם לחלוטין, אז בעצם מה שאנחנו אומרים שם בלוויה זה מאפר באת, גם מה לעשות, גם באת מאפר, מי אתה בעצם? פעם היית דומם, היית דומם ואתה לא נופל מהרגליים זה שהיית פעם דומם. אז אם הייתי יכול להיות דומם ובכל זאת אני בסדר עם זה, אז גם הייתי יכול להיות גם חי ובכל זאת אני יכול להיות בסדר עם זה. זה הערת סוגריים להתפתחות האבולוציונית של המערב, זה שהיא התפתחות מהותית, הכוונה כל המגמה משרתת את האדם, כל המציאות הולכת ונבנית כדי שסוף תהיה פה הקומה העליונה הזאת של האדם.
אז כיפות הזאת היא לא קצת יותר במופת השלישי?
למה?
בגלל שהאדם הוא מלך, וכל המטרה של המופת השלישי בעצם להגיד את זה שהאדם שהשכל של האדם יקבל על זה לבוא ל...
נכון. נדמה לי שכאן הכוונה מלך בתחתונים. זאת אומרת, מה בסוף מגמת האדם, כמו שהסברנו אז בפרקים הראשונים, כשהבת מלך הזאת תיכנס לתוך האירוני, והם יצליחו להתחבר זה לזה, המטרה תהיה שהוא בסוף ישלים את כל המציאות כולה. השלמת כל המציאות כולה זה את כל חסרונות המציאות. הוא חייב לשלוט על המגדלה שלים בכולם את כל החסרונות. לכן המגמה היא לא שהוא יהיה רק זקוף, והוא יגיד, זהו, אני נצר פה. אלא מיד אחרי הזקיפות, קודם כל תקרא להם שמות, תן תחליט, תן מגמה, לאן אתה מוביל את המציאות. לכן זה לא רע שהוא מלך בתחתונים. ובתנאי שהוא יהיה כפוף למלך בעליונים, ואז המלך בעליונים יפעל במציאות דרך המלך בתחתונים. צלם אלוהים יוכל.
לא בנוי כך, אומרים שמי שהולך
בקיפות כלפי קודש בריחו היחס הוא אחר. זה היחס כלפי הקומות התחתונות. כלפי קודש בריחו היחס הוא אחר.
כלומר, גופנים שלנו זקופה, הנשמה שלנו
זקופה. זה הגדרה טובה מאוד. כשאנחנו פונים לעולם התחתון, אנחנו מרוממים אותו. כשאנחנו פונים לעולם העליון, אנחנו כולנו כופו עלינו הר כגיגית, אנחנו שורפים שם מתחת להר, מרוחים ו... על גבי זה אומר המהר"ל שעות 7, 8 ו-9. אני לא יודע, יש לי פה ספירות קצת, אני חייבת לתוך הדברים. נדמה לי מצד האמת, ש-7 זה כנגד מה שאמרנו, 7 מצוות בני נוח, זה יהיה המופת הראשון. ו-8 זה כנגד הברית מילה, שהמהר"ל כל כך כל כך הדגיש אותה בפרק ב' השלמת החיסרון, זה יהיה כנגד המופת השני. ו-9, לפי זה, זה יהיה כנגד המופת השלישי, שהוא אפילו יותר גבוה מה-8. זאת אומרת, שהמהר"ל בעצם יהיה כאן עכשיו לשיא של האדם. ב-10 תתחיל הירידה. אבל 7, 8, 9, שעות השיא של החמה בעולם, אחרי שכל החצי יום הראשון עבר, בעצם כאן נברר לעצמנו את תורה מן השמיים, את תכלית המציאות, את תפקיד התורה בעולם. כי בשעה שביעית המהר"ל אומר שהאדם מתחתן עם אישה. הצורך להתחתן עם אישה זה בעניין הכלליות. עד עכשיו האדם הוא פרטי. וכשהאדם עכשיו הוא נושא אישה, אז משהו בעולם נהיה כללי. כמו שאנחנו פקידים להגיד שכל הנושא אישה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. שברגע הזה שאדם הוא עוזב את המבט הפרטי, נהיה בו משהו כללי על המציאות. יש בו מבט שהוא מתחיל להיות כללי על העולם. הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם הוא אמר לו בעצם, אתה חייב להיות כללי, אתה חייב להיות שייך לכל, אתה חייב להיות שייך לסדר המוחלט של המציאות. ועל גבי זה באה השעה השמינית, והשעה השמינית הופיע מצוות פרו ורבו. מצוות פרו ורבו, בכלל כל הנטייה המינית, זה נטייה של חוסר עצום באדם. האדם חסר לו. כשאין לו ילדים, האדם הוא בחוסר נורא. כמו שזועק את רחל יעקב, אבא לי בנים ועם עין מתנו. אין שום תועלת לחיות במציאות בכזה חיסרון. אני חייבת להשלים את עצמי. לכן האדם הוא חי בחיסרון מאוד 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 גדול. בכלל נדמה לי שהנטייה המינית זה הופעה שהיא מאוד מאוד חסרה, כדברי חז"ל הידועים, שכמה שאתה מסביעו, אתה עדיין רעב. זה כוח עצום שהופיע באדם, שהוא כל הזמן צריך עוד. אין לדבר סוף. ברגע שבאדם הוכן המבט הזה של לשאת אישה, בעצם היה פה מבט של הסתכלות רוחבית. אני מצטרף, אני שייך לעוד, אני בונה עולם, אני לא אני בעולם וזהו. יש עולם רחב. ברגע שבו נטעה המדרגה השנייה של החיסרון במציאות, אז הם חייבים להיות ילדים, חייבים להתחיל להשלים את העולם, חייבים לקדם את העולם. העולם הוא חסר, אנחנו צריכים לפתח אותו. זה לא רק את ואני נברנו בעולם, לא, אתה יכול להתחיל לקדם אותו. כל הדרך לקדם את העולם זה ילדים, ככה העולם יימשך ולא יתקע. ומתוך זה הופיע שעה תשיעית, זה הציווי. שהציווי, כמו שהוא אומר, זה גזרה מן השם יתברך, עול מלכות שמיים. זה המופת השלישי כנראה. שהאדם הוא לא חי פה בעולם וזה אולי עכשיו מביא את מה שאורי חיפש עדיין היה חסר לו, פה עכשיו הוא מגיע למופת השלישי והוא מצטווה להיות תחת העילה. לכן בעצם כאן כשהבריאה הגיעה לשיאה, אם כאן היינו נעצרים אז היינו עכשיו בגן עדן, אז כשהבריאה הגיעה לשיאה אז בעצם התברר תכלית ומגמת הבריאה. אדם, אדם שמנהל את העולם, אדם שיש בו מבט כללי רוחבי, זה המבט של פרק א' של התורה ממוצעת, הליטאי, של היושר, אדם שבו יש נטייה להשלים את החיסרון, כל הזמן להתקדם למדרגה נבדלת כזאת שהוא אינסופית מבחינתו, זה היה המהלך של המופת השני של פרק ב', ומעל כולם אדם שהוא דבק בבוראו, אילה, בעלול, בת מלך, באירוני, כל מגמת האדם, כל מגמת הבריאה, חייבים תורה בשביל. לפי זה, איך ילך האדם להתקדם, איך הוא יפתח את השעה השביעית, השמינית והתשיעית לאורך החיים? אולי פה זה קשור לעשירית 11-12. כי אם היינו נשארים בגן עדן, אז לא צריך תורה מן השמיים כתורה. כי בעצם זה טבוע באדם. כמו שהחי זה מדרגה קיימת במציאות. וכמו שהאדם הזקוף זה מדרגה קיימת במציאות. לא צריך שזה תורה מן השמיים. אז גם המבט הכללי והמבט המשלים והמבט הדבק בעילה, זה חלק מן הבריאה. ככה אדם נברא בגן עדן, פשוט ככה חי. ואם היינו נצרים בשעה התשיעית, אז לא צריך תורה מן השמיים, אנחנו פשוט בתוך גן עדן, דבקים בקדוש ברוך הוא, בשלמות עצומה, מופיעים את כל העולם. אבל אז קרה לצערנו, החלק האחרון של היום, היום נוטה לחושך, ומה לעשות, זה גם חלק מהבריאה, שהקדוש ברוך הוא יצר מציאות כזאת, שבו יש גם נטייה אל ההדר, והאדם חטא, כשהאדם חטא הוא גם נידון, וגם נגרש מגן עדן, נתרד והלך לו, וברגע זה כשאדם נתרד מגן עדן, אז בעצם המדרגות המיוחדות הללו של השבע והשמונה והתשע הם כבר לא איתנו. אני מעריך, אני לא יודע עכשיו לעשות את החשבון הזה, ש-10, 11, 12 זה מקביל בטח ל-7, 8, 9, זאת אומרת כל שעה כנגד משהו אחר, מדרגה אחרת שנפלנו ממנה, ובעצם כשאנחנו מוצאים את עצמנו מחוץ לגן עדן, חזרנו לשעה השישית. וכשחזרנו לשעה השישית, אז חסר בנו שלושת הקומות. וכדי להשלים את שלושת הקומות, אז צריך תורה מן השמיים. צריך תורה מן השמיים להחזיר את המבט הכללי על כל המציאות. צריך תורה מן השמיים כדי להשלים את כל החסרונות בעולם. צריך תורה מן השמיים לחבר אילה בעלול. ובלי תורה מן השמיים, כל העולם כולו עומד, תקוע, לא מסוגל לזוז, לא מסוגל להתקדם, אין על מה לעשות במציאות. כך אמר על סנט הפרק. בעצם הוא אומר בסוף, אז יש פה שני מופתים. כדי להשלים את שני המופתים הללו, צריך את 10 הדיברות, וצריך את שאר התורה, 603 מצוות. המופת הראשון, בסדר, זה הפילוסופים, זה שבע מצוות בני נוח, זה יותר שייך לכל המציאות, זה כן נשאר בנו. כי גם כשאדם מגורש מגן עדן, שבע מצוות בני נוח כן נשארו בו, אז אולי בשעה השביעית אנחנו עדיין כן נשאר. אבל תורה חייבת לרדת, בעיקר בשביל שתי הנקודות הנוספות. בשביל שאנחנו נשלים את כל המציאות, שזה עניינם של המצוות, ובשביל שאנחנו עכשיו נדבק בעילה, שזה עניינו של 10 הדיברות. וזה כבר שייך לעם ישראל. אתם יודעים ש-603, הרי מדובר פה על 603 מצוות, חוץ מ-10 הדיברות, יש עוד 603 מצוות. 603 כידוע זה המספר של בני ישראל. קודם כל 603 בגימטריה זה בני ישראל. זה המהר"ל עצמו אומר. לא פה, באחד הדרושים אומר את זה. יש בסוף בספר בערך אולי יש דרושים של המהר"ל, בין שבאחד מהם הוא מזכיר את זה, לא זוכר בדרוש המצוות אולי. הוא אומר שמה ש-603 גימטריה בני ישראל. אבל חוץ מזה, זה דבר פשוט, שאני לא זוכר אם הוא אומר זה שמה, או שאני זוכר את זה במקום אחר, שכשיצאו ישראל ממצרים, תמיד במפקד של בני ישראל, היו 603 אלף. נכון, ורש"י שם שואל, איך יכול להיות? היו 603 אלף. נכון, גם בתחילת במדבר, גם אחרי 40 שנה, המפרשים דנים בדבר הזה, איך זה יכול להיות בדיוק 603? לא, אחרי 40 שנה קוראו 601 מהם, אבל יציאת מצרים, היו בעצם שם 603, יש שם דיון בראשונים, איך בדיוק 603 במניין הזה, במניין הזה. 603 זה בני ישראל. זה הנקודה שמשלימה את המציאות. זאת תורה שיורד מן השמיים, יורד ב-10 דיברות כדי לחבר את העילה מן העלול, ואחרי זה נותנת לנו עוד 603 מצוות, שכל עניינם זה להחזיק את המופת השני, שהראוי שיושלם האדם על ידי תורה. אז העלול צריך להיות מסודר תחת רשות העילה, והעלול צריך כל הזמן להשלים את עצמו. 10 הדברים זה קבלת הגזרות של העילה על העלול, זה המדרגה השלישית. ושאר התורה, כמו שראיתם, המהר"ל עוד ירחיב את זה כשנגיע לסוגיות מתן תורה, פרקים לקראת פרק למדי שמה שראינו, אז המהר"ל ילך וירחיב שם עוד פעם את העיסוק הזה ב10 הדיברות, לוח מול לוח, כמו שהוא קצת רומז פה, ובשאר המצוות, מה עניינם, כאן הוא רק רומז לנו את זה באיזה רמיזה ראשונית, ונדמה לי שמטרת הרמיזה פה זה בעיקר להסביר לנו ששני המופתים הם אלה שממשיכים איתנו. אנחנו הסרנו את הבגדים הצועים, אנחנו גמרנו עם הפילוסופים, ואנחנו יכולים עכשיו לעמוד על מגמת התורה כהשלמת המציאות, כדבקות הגמורה, כחיבור העילה בעלול. זה מגמת פרק ט"ז, ובעצם יש כאן סיכום של 16 פרקים, ואפילו פלוס הקדמה, 17 נושאים שהמהר"ל עסק בהם בהרחבה, הוא פתח אותם, הוא לאט לאט חשף בפנינו את המבט השלם על תורה מן השמיים, דרך תכלית האדם בבריאה, דרך תפקיד המצוות, דרך תפקיד התורה, דרך הטעויות, שורת הטעויות שהלכה והשתרשה בקרבנו, או שהולכת ומשתרשת בקרבנו, ודרך הסרת הבגדים הצויים הזאת אנחנו הולכים ומתנקים. לכן דמי לרק, כדי לסגר את המהלך, שאפשר להביט עליו בשני מבטים. מבט אחד שאפשר להסתכל באמת שמינייה שמינייה, שמונה פרקים שעסוקים יותר בתורה, ושמונה פרקים שעסוקים יותר מצוות, הפוך, קודם מצוות ואז תורה. אבל גם אפשר להסתכל קצת במבטים אחרים, אפשר לראות את חמשת הפרקים הראשונים כאבן היסוד של הספר, זאת אומרת, תכלית האדם בבריאה עם הבנת המצוות לאור תכלית האדם בבריאה, ומפרק ו' יותר להתבונן עד פרק י' ד', אולי אפילו על פרק ת' ו', ת' ו' פרק אמצעי כזה, כשורת טעויות, שהרי פרק ו' הוא אמר, יש לי שאלות בשם הפילוסופים, והתחיל לענות עליהם, ו' עד ח' תשובה אחת, ות' עד ב' תשובה שנייה, וג' ו' ד' עוד שאלה שלא נשאלה בעצם ועולות ונחשפת, ואז תדברתי את זה עם בעצם חזרה וסיכום של כל ההבנה, לאור ההתגברות על טעויות עשרת הבגדים הצויים, ולאור החזרה על היסודות שנשתרשו בנו בפרקים הראשונים. לכן בין שתי המבטים, מבטים נכונים, לראות את זה כשמונה מצוות ושמונה תורה, או לראות את זה כחמש של תכלית האדם הבריאה, ואז שורת פרקי טעויות, עד שנסתכל בפרק ט"ו שמעלה אותנו לפרק ט"ז.
מה עם
המופת הרביעי? אני חייב לציין שאני לא יודע טוב. זאת אומרת, נראה לי כאילו המהר"ל גמר, ממש מסתדר שהוא גמר את המהלך עכשיו. אבל היה לו עוד משהו שהוא רצה להגיד. שהוא מחזיר אותנו בכלל לקומה נורא נורא תחתונה. כי הוא חוזר לחוקרים מדעתם ושכלם, אה?
במקביל הראשונות.
לכן אני קראתי את זה בהתחלה שזה לא, כמו שרמר שיש פה שתיים, זה אותם שלוש, והרביעית בעצם...
הראשון.
באמת פחות
תיכנס אליו, אבל היא כן יש... אחרי שהוא סיכם את השניים האלה, אז
הוא
אמר, אני רוצה לחזור לראשון ולהגיד גם את הקבלה של הראשון.
הוא לא...
כן, אולי תחושה כזאת שהמהר"ל, אני לא יודע, זה קשה להגיד, כי הרי אנחנו יודעים מהר"ל, אתה רואה שהמהר"ל כל כך מסודר, כל כך מדויק, כל פרט הוא פרט, בטח כל מה שאנחנו מגיעים אליו, זה קצה קצהו של כל הבנת המהר"ל העמוקה שבאמת מסתתרת פה בפרקים. אז אני לא יודע, לי אני רב באופן פשוט להגיד שהמהר"ל, הוא אמר, אבל יש לי עוד משהו שאני רוצה להגיד, ולא הצלחתי להכניס אותו עכשיו, להכניס אותו, יש פה בעצם הערת סוגריים או בית כזה, בצידו שהמהר"ל מתמודד עוד איזה אמירה מול החוקרים מדעתם, וזה שמה לעשות, מה שיוציא את ה, גם להבנתם, הם מסכימים שיש איזה שכל פועל, שיוציא את שכלנו מן הכוח אל הפועל, זה חייב להיות משהו חיצוני למציאות, ולכן חייב להיות בעצם שהתורה, אם הם מסכימים שיש תורה או חוק עליון כזה, הוא חיצוני. אני לא יודע כאילו איך להכניס את זה בתוך המהלך.
ולמה עשרת הדיברות זה קשור למופת השני?
השלישי.
מופת
השלישי זה חיבור העילה והעלול. עשרת הדיברות ניתנו לנו ישירות מפי העילה. עומדת האומה הישראלית מול קודש הבריחו, היא דבקה בו לחלוטין. זה ההר כגיגית. הקדוש ברוך הוא מתיישב עלינו. הוא עומד מעלינו, מחזיק אותנו באוזניים ונותן עשרת דיברות, והם מבועלים כולם, הם בורחים אחורה והמלאכים דוחפים אותם קדימה, כמו שזה תואר פה במדרשים על עשרת הדיברות. המהר"ל מחזיק את עשרת הדיברות כנקודת הקישור הזאת שאליה העולם חיכה, ו' וסיוון, לעשרת הדיברות. לשם העולם ציפה מבריאתו לחיבור העילה והעלול. שאר תורה שטיפול עלינו אחר כך 63 מצוות, אמרנו כנגד בני ישראל, זה יהיה, יוליך אותנו להשלמת החיסרון לאורך כל התורה. כי בעצם המופת הראשון הוא רק עשרה בגדים צועים, הוא לא משהו מהותי בעולם. זה הוכחה דרך הפילוסופיה גם לאלו שמסתפקים בסוגיה האמונית, קודם כל עשרת הבגדים הצועים. תדע לך שגם לפי כל החוכמות, תורה חלילה לא סותרת אף חוכמה, גם לפי כל החוכמות אתה חייב בסוף להגיד שיש הוראות סידוריות מהותיות שאדם איך שהוא הופיע בעולם הוא קיבל דף עם פתק איך להתכונן. רק שזו הוכחה טובה, אבל שם, אם אני אתר שם, אני אסור בשבע מצוות בני נוח, לא ב-603 מצוות. לכן ההוכחה הראשונה רק כדי נגד שבע מצוות בני נוח. ההוכחה השנייה היא כל 603 המצוות. המופת השלישי, מלבד המצוות הרגילות, זה עצם מעמד עשרת הדיברות המיוחד.